אחרי ההלוויות והסיקור התקשורתי, המשפחות השכולות והפצועים נשארים לבד ללקק את הפצעים, את האובדן, ולהיאבק עם החיים החדשים, הקשים. אבל מסתבר שיש מי שדואג להם, תומך בהם ונמצא איתם. הרב מנחם קוטנר, צעירי חב"ד, שלום.
שלום לך.
אתה האיש שניגש אל המשפחות ומעודד אותן וצריך למצוא את המילים הנכונות. איך בכלל הגעת לתחום הזה?
אנחנו התחלנו את הפעילות הזאת מיד בתחילת האינטיפאדה בשנות ה-2000.
האינטיפאדה השנייה.
כן, כאשר במרכז צירי חב"ד ראו את המצב בארץ, שפיגוע רודף פיגוע ושליחי חב"ד בארץ ידיהם עמוסות בעבודה, לרוץ מ... הלוויה להלוויה, ממשפחה למשפחה, כל אחד באותו עיר שבו קרה הפיגוע, והחליטו שצריכים למסד את הפעילות הזאת ולארגן אותה בצורה שתהיה יותר מאורגנת. למרות שלמען האמת הפעילות הזאת התחילה עוד הרבה קודם, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, אז הרבי מלובביץ' ביקש מירי חב"ד בישראל לפעול למען אלמנות ויתומי צה"ל. בעקבות מקרה טרגי שקרה בכפר חב"ד, כאשר אחד מבני הכפר נהרג במלחמה והותיר אחריו אלמנה צעירה עם יתומים קטנים, והרבי בעצם ביקש ממנה, הגברת שיפרה מרוזוב, להתחיל את הפעילות הזאת עם אלמנות צה"ל. ובהמשך ישיר לפעילות הזאת אנחנו היום ממשיכים את הפעילות עם אותם אלמנות צה"ל ויתומי צה"ל ופצועי צה"ל, וכך גם כן עם האזרחים, משפחות נפגעי הטרור האזרחים.
בכלל, אם הזכרת את הרבי מלובביץ', הגישה של הרבי מלובביץ', אם אנחנו מדברים עכשיו לא על החללים, אלא על הפצועים, הוא לא קרא להם נכי צה"ל, אלא מצויני צה"ל.
ממש ככה, אם תגיד לך בדניק, נכי צה"ל, זאת ממש מילה, הייתי אומר מילה גסה. אנחנו שמענו מהרבי, שיחה מאוד מאוד מעניינת, כאשר הגיעה משלחת של פצועי צה"ל מישראל לביקור בניו יורק, החליט ראש המשלחת שכדאי שיפגשו את הרבי מלובביץ'. והרבי כמובן נענה לבקשה וקיבל אותם לפגישה מאוד מיוחדת ומרגשת. אנחנו שמענו את הרבי מדבר במשך כמעט 45 דקות לאותם פצועים, ובדרך כלל שפת האם של הרבי היה בשפה היידיש. אני חושב שזאת הפעם היחידה שהרבי לכבוד האורחים מארץ ישראל דיבר בעברית, מה שנקרא יותר נכון בלשון הקודש, וקיבל אותם בכבוד בלתי רגיל. במרכז הדברים הרבי עמד על מה שהזכרת, שבעצם אותם אנשים יותר נכון להגדיר אותם לא נכי צה"ל, כי הרי נכה זה סטיגמה של יש את האנשים שנמצאים בנורמלי והנכים הם בדרגה נמוכה מהם. אותם אנשים שנפצעו בזמן המלחמה והקריבו בעצם את גופם להגנת עם ישראל וארץ ישראל, הרבי העדיף לקרוא להם בשם מצוינים, מצויני צה"ל. אז באמת אני חושב שזאת הגדרה שממש מתאימה לאותם פצועים, לקרוא להם מצויני צה"ל, כי האומץ והשאר רוח שיש בהם כדי להילחם ולדעת שבכל רגע חלילה הם יכולים להיפצע או חלילה אפילו ליפול בקרב, וכל זה כדי להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל, האנשים האלה, ההגדרה המתאימה, כמו שרבי אמר, זה מצויני צה"ל.
בהחלט, ואני חייב לומר לך באופן אישי שיש לי חבר טוב שהוא נכה צה"ל, או יותר נכון מצוין צה"ל, וכשסיפרתי לו על ההגדרה הזו של הרבי, שהרבי לא קורא להם נכים אלא מצוינים, הוא מאוד התרגש, והוא פתאום הרגיש הרבה יותר שווה בעיני עצמו, והוא הרגיש שהנה, אני אולי סוחב רגל, מה שנקרא, ונשארתי לכל החיים עם צלקות נפשיות ופיזיות, אבל עשיתי את זה למען עם ישראל. אני רוצה ברשותך, הרב קוטנר, להתקדם קצת, לחזור לענייננו, נפגעי הטרור. איזה מקרה באופן אישי הכי נגע ללבך?
וואו, תראה, כל משפחה זה עולם מלא, כפשוטו. במהלך מבצע צוק איתן, כשנפלו כ-70 חללים, ביקרתי את כל המשפחות. במשלחת חב"ד, עמדתי בראש משלחת חב"ד, שביקרו במשך ימים ארוכים את כל אחד מהמשפחות. ואז אתה מגלה שאתה מבקר לפעמים ביום אחד כמות גדולה של משפחות ועוד משפחה ועוד משפחה, כל שעה אתה מבקר עוד משפחה, אבל אתה צריך לדעת ש... ואתה מרגיש את זה מאוד מהר, שכל משפחה ועולם מלא. אבל במסגרת הביקורים האלה, לשאלתך, הגעתי באזור הצפון הרחוק ליישוב מאוד מאוד קטן, יישוב שנקרא עצמון, בגוש סגב עצמון. וברשימה שאני הייתי צריך לבקר באותו יום, המשפחת מנדלוביץ', שהבן שלהם נהרג בצוק איתן, והבן שלהם עוז, השם יקום דמו, שהיה חייל ונלחם בעזה. וסיכמתי עם המשפחה שאנחנו מגיעים מחב"ד לבקר, והגענו, נכנסנו הביתה, ואנחנו פוגשים בבית, יושבת אם שכולה, שהיא בעצם אם חד-הורית, והתחלנו לדבר והצגנו את עצמנו, והיא סיפרה לנו על הבן של העוז. ותוך כדי שאנחנו ככה מדברים, נכנס הביתה אחד מהילדים שלה, והאימא ככה נאנחת הנחה מאוד עמוקה. שאלת מה קרה? ואז היא אומרת לי, תראה, רואי, הבן הקטן שעכשיו נכנס צריך לחגוג בר מצווה בעוד שבועיים. אנחנו כרגע קמנו בדיוק מהשיבה, וכמובן שביטלנו את כל התכנון המוקדם שהיה לנו, כמו כל ילד ישראלי מצוי, שבועים באולם עם קייטרינג ומוזיקה ואורחים וחגיגה גדולה. אז כמובן שאנחנו כרגע רק קמנו מהשיבה, ואנחנו פשוט ביטלנו את האולם ואת המוזיקה, הכל מבוטל, אין בר מצווה. וזהו, זה אנחנו נמצאים פה במין שבר כזה, שאנחנו לא יודעים איך להתקדם עכשיו, מה הצעד הבא שלנו. ברגע שאני שמעתי את הדברים האלה של האימא, וראיתי את הילד, אז מיד אמרתי לאימא, תשמעי, אני חושב, הייתי רוצה להציע לך, שהילד הזה לא יקבל עונש פעמיים. פעם אחת, שאח שלו נהרג במלחמה, ופעם שנייה הוא יזכור כל החיים שלו, שלי לא היה בר מצווה. אני שואלתי, אז מה אתה מציע? אמרתי לה, תראי, באמת נכון, לא מתאים כרגע לעשות את החגיגה כפי שתכננתם. אבל את החלק היהודי של החגיגה, של חגיגת הבר מצווה, אני חושב שזה דבר שכדאי מאוד לעשות. אנחנו נארגן אוטובוס ביום הבר מצווה, שיקחו אתכם עם כל המשפחה לירושלים, לכותל המערבי, ושם נחכה לכם ויבואו חסידי חב"ד, ואנחנו נעשה בר מצווה עם הנחת תפילין, עם טקס עלייה לתורה, ואחרי זה נלך לאיזושהי מסיבה קטנה לעשות משהו סולידי וצנוע באיזשהו מקום בירושלים, וניתן לילד את ההרגשה הרוחנית, את ההרגשה הקדושה של יום הבר מצווה. אני חושב שזה דבר שהילד יזכור כל החיים שלו, ונרקוד איתו, ונשמח איתו, ונעשה אותו על הכתפיים, ונעשה לו יום שמח לכבוד הבר מצווה שלו.
וכך היה מן הסתם.
כשהיא שמעה את זה, זה היה בשבילה כמו מים קרים על נפש היפה. היא פשוט כל כך שמחה לשמוע את זה. היא אומרת לי, מנחם, תסדר את הכל ואנחנו נבוא ואנחנו מאוד מאוד נשמח. וככה באמת היה. למחרת היא שלחה לי מכתב תודה. כל כך נרגש. היא אומרת, הייתם בשבילנו פיסה ורודה בתוך היער השחור שבו אני מנסה לנהל את חיי בימים האחרונים. אני חושב שפעילות קטנה כזאת היא שלנו כשליחי חב"ד, שבאים לבקר איזושהי משפחה, במעשה קטן, אני חושב שינינו ב-180 מעלות את החיים של אותה משפחה, את החיים של אותו ילד, שהוא יזכור שהיה לו בר מצווה למרות האסון הכבד שנפל על המשפחה.
מעט אור דוחה הרבה מן החושך. כן, וזו רק דוגמה אחת. תגיד, יש לפעמים שאנשים אומרים לכם, עם כל הכבוד, אנחנו לא מעוניינים שאף אחד ידבר איתנו, אנחנו רוצים לשקוע בתוך הכאב שלנו, וככה, אתה יודע, מעדיפים להסתגר בדלת אמותיהם, במקום לקבל באמת את האור והחיוך והעזרה שאתם מציעים? לאו דווקא אתם, אלא בכלל, גם ארגונים אחרים.
נכון. אני למדתי כבר כמעט 14 שנה בשליחות הזאת. למדתי כלל, כאשר מושיטים יד, ויש מי שמקבל את היד, ואנשים שמחים, למרות שבאמת כמו שאמרת, כל אחד לפי הסגנון שלו ולפי האופי שלו, יש כאלה שממש זקוקים לתמיכה בצורה מאוד מאוד מסיבית, ויש כאלה שמספיק הביקור הקטן, המיטה ותשומת לב הקטנה, ולא מחפשים ממש להיכנס לתוך החיים שלהם, זה באמת בהחלט
מאוד... אבל העיקר זאת תשומת הלב.
בדיוק, ממש התשומת הלב הזאת שיודעים שבאו מחבד וחושבים עליהם וזוכרים אותם לא רק מתי שקרה הפיגוע, אלא גם כן אחרי 12 שנה ואחרי 13 שנה. שבוע הבא אני הולך לעשות בר מצווה בכותל לילד שהוא היה בן 32 ימים אחרי הפיגוע שהיה בקו 2, האוטובוס חזר מהכותל, ומצאו אותו, את התינוק הזה, אחרי כמה וכמה דקות ארוכות, כשהוא שכוב מתחת לגופות לעלינו שהם נמצאו שמה, ומצאו אותו חי. וכל המשפחה נפצעו קשה מאוד, וגם הוא, ואנחנו הולכים לחגוג לו בר מצווה שבוע הבא בכותל. וזה גם סיפור שקרה לפני 13 שנה, אנחנו עדיין ממשיכים ללוות את המשפחה ולתמוך בה. אז שוב, יש משפחות שבאמת הדיווי הוא לאורך זמן ומסיבי ו... הייתי אומר כמעט על בסיס יומיומי, ויש כאלה שפחות, זה מאוד מאוד אישי ואינדיבידואלי לכל משפחה.
כן, כל משפחה והשכול שלה, הצורה שבה היא מתמודדת עם האובדן, עם הכאב, עם הצער. את יודע, זה נשמע לכאורה פשוט לקום בבוקר וללכת ולעודד, אבל למעשה העבודה שלך, ההתמודדות כל הזמן עם אנשים שחרב עליהם עולמם, ואתה צריך לקום בבוקר, ולעסוק כל הזמן בסיפורים עצובים או בקשיים של אנשים אחרים, זה באופן אישי, זה משהו שאפשר לשרוד איתו לאורך זמן, אתה לא חוזר הביתה ולוקח איתך את כל המעמסה על הכתפיים גם לחיים הפרטיים?
כשאני מגיע, זאת שאלה שנשאלת באמת הרבה פעמים, ואני אגיד לך ממש את התחושה האמיתית, שאני חוזר הביתה אחרי יום של פעילות, ואני מרגיש שנכנסתי למשפחה שהיו במצב מסוים, ויצאתי מאותה משפחה, והצלחתי קצת לשנות את המצב שבו הם היו לטובה, זה החלק שאני בעיקר לוקח איתי. זה החלק שנותן לי את הכוח להמשיך הלאה. אני חוזר הביתה ואני אומר, וואו, נגעתי בנשמות, נגעתי בנקודות הכי רגישות של המשפחה, וברוך השם, בסייעתא דשמיא, הצלחנו לשנות את המצב שבו הם היו למצב יותר טוב. והתחושה הזאת ממלאת אותי בתחושת סיפוק בלתי רגילה שנותנת לי הרבה מאוד כוחות למחרת בבוקר, לקום בבוקר ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזיכית אותי להיות שליח של הרבי מלובביץ' לתפקיד המיוחד הזה שנתת לי לגעת בחיים של אנשים ולנסות לשפר את חייהם ולשנות אותם לטובה, וברוך השם אנחנו שם השם עושים ומשתדלים גם כן להצליח.
אפשר לומר גם שליח של העם היהודי, ואת יודע, בוא ככה ממש במילה אחת, לפעמים אנשים בטוחים רואים את כל הפעילות של חב"ד, ואתה מדבר על פעילות של למען נפגעי הטרור, ואני באופן אישי כתושב שדרות ראיתי כמה מהפעילויות שאתם עושים ביחד עם בית חב"ד שם ומסמכים אנשים, ואנשים נוטים לחשוב שלחב"ד יש איזה בנק או תדע איזה מכרה יהלומים בדרום אפריקה, הכל הכל בהתנדבות, כי ככה הרבי ציווה אותנו.
ממש, ממש ככה, גם במצבים שבו אנחנו מאותגרים בצורה לא רגילה מבחינה כלכלית, ואנחנו נדרשים לעשות דברים שעל פי דרך הטבע לא ייתכן שהם יכולים לקרות, ובכל זאת אנחנו רואים ממש, הייתי מגדיר את זה, ניסים ונפלאות, ממשיכים בפעילות ופועלים בכל הכוח ובכל העוצמה, כי אנחנו יודעים שהתפקיד שלנו שהוא חשוב מאוד וזקוקים לנו, ולכן אנחנו ממשיכים בפעילות הזאת ומשתדלים להמשיך את הפעילות עם כל הקשיים, ובהחלט בכל מצב אנחנו
מה מאחלים לכם ביום כזה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה?
הכי חשוב זה שהרשימה הארוכה ארוכה הזאת לא תגדל, בגלל שאני יודע שכל פיגוע, כל פצוע, בוודאי ובוודאי משפחה של הרוגים, זאת טרגדיה שלא מסתיימת ברגע שעוברים בחדשות לסיפור הבא, זאת טרגדיה שמלווה אותם כל החיים. ולכן אנחנו רוצים באמת לשמוע שתבוא נחמה וגאולה וישועה לעם ישראל, ושהרשימה הזאת חלילה חלילה לא תתארך.
אמן ואמן. הרב מנחם קוטנר מצערי חב"ד, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה.